שלום לכל המאזינים, היום אנחנו בפרק חדש ומעניין של הפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאיטיב, והיום אנחנו מארחים בפרק את משה קמחי, מנכ"ל נימה. היי משה.
אהלן.
אנחנו נדבר היום בפודקאסט על מגוון נושאים, אנחנו נתעסק הרבה בסוגיות של עובדים זרים, ונדבר גם על תשלומים ותשלומים לחול, ובאמת ניגע במרחב רחב ומעניין של נושאים, עוד ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב, על השראה ומציאות.
היי משה, מה שלומך?
על הכיפק.
קודם כל אני אשמח שנכיר קצת.
אז אני משה קמחי, מנכ"ל ומייסד נימה, בן 37. אבא לשלושה, נשוי לדפנה, וזה מה שאני עושה בשבע שנים האחרונות.
מתגורר בלפיד.
מתגורר בלפיד, כן.
שלפיד זה איפשהו ליד מודיעין.
נכון, נכון.
מה מיוחד ביישוב לפיד?
יישוב קטן, הרבה ירוק, קצת שקט אחרי 10 שנים בתל אביב, זה עושה טוב, ומקום נהדר לגדל בו את הילדים.
יפה. אז איך בעצם התחלת להתעסק בסוגיה הזאת שהיא שקופה לצערי לרובנו, שנקראת עובדים זרים במדינת ישראל?
הגעתי לזה מהמקום האישי. ראיתי בכל סוף חודש את סבא וסבתא שלי, או יותר נכון את אבא שלי, אמא שלי, מתעסקים עם התשלום לעובד הזר. עובד הזר הראשון היה של סבא שלי, ו... ההתעסקות הייתה פשוט הזויה בהתחלה, כן, אני מדבר איתך על אזור 2015-2014, ככה, לראות אותם מתעסקים בסוף כל חודש עם כסף מזומן, איך מעבירים לעובד, הוא צריך לצאת, להפקיד את הכסף, לשלוח את הכסף, זה היה ממש פרויקט. והפתרונות גם באותם ימים, פתרונות פיזיים, אין פתרונות דיגיטליים, אין אלטרנטיבות מספיק טובות, וככל שהעמקתי בזה יותר, הבנתי שיש יותר כאב בכמה מישורים לעובד עצמו, וגם למשפחה שמעסיקה בסוף את אותו עובד זר, וזו הייתה נקודת ההתחלה עבורי.
ואז הסעת את נימה, שמה היא עושה היום?
נימה זה חשבון דיגיטלי, מתקדם מסוגו בישראל. אנחנו חברה שמתמחה בהעברות כספים ותשלומים. נימה זה אחד מהמוצרים שלנו, והחשבון עצמו הוא חשבון רב מטבעי. הוא מאפשר לך לשמור את הכסף בשלב ראשון, ולכן אתה גם יכול להפקיד את הכסף בכמה דרכים. דרכים של מזומן או דרכים דיגיטליות. שלב השני זה לשלוח את הכסף לכמעט כל מדינה שאתה יכול לחשוב עליה, ולאו דווקא לבנקים. יש הרבה מאוד מדינות שהבנקים זה לא השיטת תשלום המועדפת.
זאת אומרת, התחלת בעובדים זרים כאיזשהו עוגן של, אוכלוסייה גדולה ומשמעותית שמשלמת במזומן, והתרחבת לאוכלוסיות נוספות שגם הן משלמות במזומן. מזומן או שלא באמצעות העברות בנקאיות, נאמר, סטנדרטיות?
זה לאו דווקא סביב הנושא של מזומן. הכאב הכי גדול בהתנהלות הפיננסית היה אצל העובדים הזרים, בטח באותם שנים 2016, שיסדנו והתחלנו את המוצר ואת החברה. היום נימה משרתת גם ישראלים שתתפלא או לא חווים גם כן כאבים כשהם רוצים להעביר כספים לחול. ואנחנו מספקים מענה רחב להרבה מאוד לקוחות שחיים בישראל.
כשאתה אומר מענה, מה זה אומר?
זה אומר שאתה יכול לפתוח את החשבון, גם אם אתה ישראלי וגם אם אתה עובד זר, זה לא באמת משנה.
מה זה חשבון? זה חשבון דיגיטלי?
זה חשבון דיגיטלי, זה לא, כמובן שזה אפליקציה, אבל אתה יכול לנהל שם יתרה בשקלים, במתח, אתה יכול להפקיד את הכסף איך שבא לך, בכרטיס אשראי, בביט.
אז מה, אתה בעצם בנק?
בהקשר הזה אנחנו better than a bank, אנחנו יותר טובים מבנק. לא כי בנק הוא לא טוב, אנחנו פשוט מאוד ממוקדים בסנריו הזה של העברות כספים ומתח, וזה התחום התמחות שלנו. ובנק, אתה יודע, זה גוף ענק עם המון רגולציה שרוצה לעשות המון דברים. אני חושב שבנקים בעיקר ממוקדים בהלוואות, פקדונות, ניירות ערך.
מה היתרון שלך, למשל, של נימה על פני העברות, נאמר, בבנק הדואר?
תראה, זה רחב, אבל לעניין העברה עצמה, העברה הסטנדרטית בבנקים, ביניהם גם בנק הדואר, זה העברה לחשבונות בנק. מה לעשות, אנחנו ב-2023, רוב האנשים שמקבלים את הכסף, מעדיפים לקבל אותו לאו דווקא לחשבון בנק. אז אם תיכנס לבנק הדואר או לבנק מסחרי אחר בישראל, לא תוכל לעשות העברת כספים לארנק הכי גדול בסין, כן? לוויצ'ט, לא תוכל לעשות את זה, לא תוכל לעשות העברה לארנק מאוד גדול באפריקה. וזה מה שמיוחד ביניהם, העברת כסף היא לאו דווקא לבנקים, היא גם לבנקים, היא גם לארנקים דיגיטליים שהם מקור העברות מאוד מאוד גדול היום בעולם, וגם לעברות כספים למזומן במדינות היד וכן הלאה. זאת אומרת, הנטוורק הוא הרבה יותר רחב, וזה עונה על הצורך של הרבה מאוד אנשים שמעבירים כסף לחול ואין להם את זה בבנק. כמובן שמעבר לזה יש את העלויות, עלויות של הבנקים המסחריים, של בנק הדואר, הן מאוד מאוד יקרות, ונימה, רק בשביל לסבר את האוזן, גובה שקלים בודדים או דולרים בודדים על העברה שקורית בזמן אמת לאסיה, לפיליפינים או לאודו, מה שתרצה.
תן לי קצת סדרי גודל, כמה אתם מעבירים בחודש?
מאות מיליוני שקלים. עוברים במערכות שלנו מדי חודש, למעל 60 יעדים ברחבי העולם, אירופה, אפריקה, אסיה, סין, אוקראינה. אגב, הרבה מאוד ישראלים מצאו את הפלטפורמה הזאת מאוד רלוונטית בזמן המשבר בין רוסיה לאוקראינה.
לרוסיה או לאוקראינה?
לאוקראינה.
למה?
רצו לתרום, המערכת... רצו לעזור ככה לחבר.
כי המערכת הבנקאית באוקראינה עובדת.
זה מדהים, כן, המערכת הבנקאית באוקראינה עובדת לגמרי, והרבה מאוד ישראלים, שרובם אגב עם מוצא אוקראיני, רצו לתמוך, רצו לעזור למשפחות שלהם שנשארו מאחור. וחיפשו אלטרנטיבה. אז אתה יכול להעביר בנימה $300 בפחות מ-10 שקלים, וזה מגיע בזמן אמת, ממש בתוך שניות לצד השני. וזה משנה חיים. סכומים כאלה בצד השני של העולם משנים חיים.
ואם היית עושה... אתה מדבר על משהו מיידי, נכון?
מיידי. אתה מפקיד את הכסף בתוך נימה, ברגע שיש לך יתרת זכות, אתה עושה את השליחה באופן דיגיטלי, והכסף מגיע לצד השני בשניות. אותו הדבר אתה יכול לעשות לסין או לכל מקום אחר שמעניין אותך. וזו הייתה גם נקודת ההתחלה של החברה. זאת אומרת, העובד הזר שהוא מגיע לפה, הוא בסוף מגיע בשביל לעבוד, כן? הוא יכול לאהוב את ישראל בהקשרים אחרים, אבל הוא צריך כסף. הוא רוצה לשלוח את הכסף הביתה, הוא רוצה שהכסף יגיע כמה שיותר מהר, הוא רוצה לשלם כמה שפחות, והוא רוצה שיהיה לו מגוון רחב של אפשרויות. חלק רוצים לבנקים, חלק רוצים לנקודת איסוף מזומן, כי לא בכל כפר בפיליפינים יש בנק. ולכן הוא מוצא את נימה כפתרון מאוד מאוד אידיאלי.
דיברת קודם על מדינות באירופה, מדינות באפריקה, מדינות באסיה. איזה הבדלים תרבותיים אתה רואה באופן העיסוק בכסף בין... נאמר, עובדים זרים שאנחנו מכירים פה בישראל, או מדינות יעד שאנחנו מכירים בישראל.
תראה, זה עולם ומלואו, באמת. אנחנו בחברה גם מעסיקים מגוון רחב של האנשים. אנחנו נותנים היום שירות לקוחות ב-10 שפות. אז אני מכיר את זה משני הכיוונים. פעם אחת מצד הלקוחות, פעם שני מצד העובדים. ממש קור היתוך. זה בא לידי ביטוי שעברית היא לא השפה המובילה, כן? אנגלית. השפה העברית זה סקיל, והתרבות היא שונה, אבל יש המון דמיון. זאת אומרת, הדמיון הוא בטרסט שהלקוח רוצה, במהירות, בעלויות וכן הלאה. השוני נובע, אגב, גם מתחומי העיסוק. העובדים ההודים והפיליפינים והנפלים, לצורך העניין, מאוד ממוקדים בעולמות הסיעוד בישראל. העובדים התאילנדים, 99% מהתאילנדים בישראל כמעט הם מועסקים בחקלאות וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה סגמנטים של, של עבודה. סינים, טורקים עובדים בבנייה, ולכן גם רמות השכר הן שונות. עובד סיני מרוויח הרבה יותר מעובד בסיעוד, בגלל המקצועיות ובגלל הידע שהוא מביא. אבל ברמה התרבותית יש כאלה, לצורך העניין, שרוצים לשלוח הכל, ולא לחסוך שקל אחד, רוצים לשלוח הכל למשפחה. ויש כאלה שחיים בישראל כבר כמה שנים טובות נגיד, ומשאירים חלק לא קטן לצריכה הפרטית שלהם בישראל. וגם לזה בעצם הגבנו בתור חברה. הבנו שחלק מהכסף הולך למשפחות, וחלק מהכסף צריך לשמש את אותו עובד בישראל. ולכן אנחנו גם מנפיקים להם כרטיס ויזה, שהוא יכול לצרוך איתו ולקנות איתו אונליין. זה משהו שקיבל משנה תוקף בתקופה של הקורונה, כן, שעשתה הרבה מאוד שינויים. אחד מהשינויים דווקא היה ההרגלי צריכה של האנשים, האופן שבו הם הפקידו כסף, עברו ממזומן לערוצים דיגיטליים. אז יש כל קהילה והאיכויות שלה והחגים שלה, זה ממש מגניב.
תגיד, אנחנו, כאילו, אתה מעלה סוגיות, סוגיות מהותיות, ואנחנו מדברים על עובדים זרים. עכשיו, לרובנו הם לא אישו. אנחנו כחברה מתייחסים אליהם כשקופים.
אני יכול להגיד שעובדים זרים בישראל, אבל לא רק בישראל. תראה, בישראל לפי נתונים רשמיים כאלה ואחרים של הלמ"ס, יש כ-120 אלף איש. אז כקבוצה, דבר ראשון, זה לא קבוצה ענקית. כן, זה לא עכשיו מיליון איש. והם גם מאוד מגוונים. זאת אומרת, הם לא ממוצא אחד. הם מגיעים ממדינות שונות. וכשהם מגיעים לפה, הם מגיעים לפה עם פערי תרבות, פערי שפה.
זאת אומרת, אתה אומר, קודם כל, זו קבוצה הטרוגנית וחסרת ייצוג
ודאי שחסרת ייצוג, וגם הם לא פרוסים במקום אחד, כן? עובדים זרים האלה מתפרסים על כל, על כל המקצועות שמנינו מקודם, חקלאות, בניין, סיוד. ותבין שאת חלקם הגדול אתה אפילו לא רואה, אתה לא רואה הרבה תאילנדים, כן? כי הם לרוב בשטחים חקלאים. אז אולי חקלאים רואים אותם יותר ממך שאתה נמצא לצורך העניין במרכז תל אביב או רמת גן וכן הלאה. אתה אולי תפגוש יותר את עובדי הסיעוד, אבל גם לא תמיד די ממקור ראשון, כן?
אני גם חייב להגיד שבדרך כלל גם נפגוש, זה יהיה, נקודת המפגש היא בהכרח שלילית. כלומר, או שאתה פוגש אותם כשיש לך בעיה במשפחה ואתה צריך לפתור אותה, או שאתה פוגש אותם בפרסומים בתקשורת שהם בדרך כלל לא חיוביים.
תראה, אני אדייק פה. החוויה של, 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 של סיעוד, של בן אדם שצריך להתעסק עם סיעוד, היא באמת חוויה קשה. והם נקלעים לסיטואציה שהם בעצם צריכים לטפל ב, או לא נקלעים, כן, זה התפקיד שלהם, לטפל ב, ביקירים שלנו. לגבי מה שהולך בתקשורת, אתה יודע, יכול להיות לכאן ולכאן, אבל
כלומר, אני לא זוכר שנתקלתי בתקשורת, בתקשורת בפרסום שהוא פרסום חיובי. איזה כיף, יש לנו 120 אלף עובדים זרים.
לרוב
כאילו בדרך כלל זה יהיה אריתראי כזה וכזה, עשה ככה וככה.
אז תראה, גם צריך להפריד, אגב, בין עובדים זרים לבין מבקשי מקלט, זה שני דברים נפרדים. אריתראים, סודנים, שיש להם את הכאבים שלהם והם בורחים מהמדינות, הם לא יושבים על אותו תקן של עובד פיליפיני שמגיע לפה ויש לו ויזת עבודה ויש לו מעסיק שחתום עליו ואחראי אליו. זה לא אותה סיטואציה. אבל אולי גם בגלל חוסר הבנה הכל מתערבב, וזה באמת יוצר משהו שהוא פחות חיובי. ואני חושב שבסוף, אם מסתכלים על זה, העובדת הפיליפינית, היא מטפלת בסבא וסבתא של כולנו, או במישהו אחר שעם צרכים מיוחדים, וזה אנשים שמטפלים באנשים הכי יקרים לנו.
כן, אבל בהקשר לשאלה הקודמת, איך בחרת לעסוק בתחום ששוב פעם, לרובנו נראה תחום שנמצא בשוליים, אוכלוסייה שנמצאת בשוליים, שוב פעם, אפשר לדבר הרבה על מה זה אומר עלינו כחברה, אבל אנחנו לא בדיון הזה. בכל זאת, היית בן 27?
אולי קצת יותר, שהתחלתי קצת יותר, אבל הגעתי לזה, כן.
30?
כן.
אז בגיל 30, להתעסק באוכלוסייה שרובנו לא מרגישים איתה בנוח. שוב פעם, אני לא נכנס לדיון של מה זה אומר עלינו כחברה ולמה אנחנו מרגישים לא בנוח.
תראה, אצלנו עובד הזר שטיפל בסבא שלי, זה ההיכרות הראשונה מקרוב, קראו לו אנורה. הוא היה הודו, הוא היה מהודו. בשבילנו היה בן בית. אני זוכר שסבתא שלי, זכרונה לברכה, הייתה, הוא היה הולך גם לעשות קניות, והייתה ככה נותנת לו דמי כיס. כל פעם את העודף, הייתה נותנת לו כל פעם עוד איזה 200 שקלים, 300 שקלים. עבורנו היה חלק מהמשפחה, טיפל בסבא שלי, סעד אותו, טיפל בו. לא יכלתי להתייחס אליו בצורה אחרת. אתה יודע, אני שם רגע את כל הנושא של תקשורת ואיך הם נתפסים וכן הלאה. אני ראיתי את זה בעיניים, וראיתי גם את הכאב שלו, שהוא צריך כל פעם לחשוב מתי הוא שולח את הכסף, איך הוא שולח את הכסף, שומר את זה באיזה צנצנת עוגיות כזאת, מתחת למיטה, והבנתי שבונה, הבן אדם הזה הוא פה, הוא חי פה. כן? סטטיסטית, הם מחליפים כמה מעסיקים במהלך החיים שלהם בישראל, ולא הגיוני, לא הגיוני שאין לו פתרון נורמלי, מתקדם לעשות העברת כספים או לשמור את הכסף. וככה הבנתי שהכאב הוא מאוד מאוד גדול, וזה מה שמשך אותי לשם. בהשכלה שלי, אני רואה חשבון, אני כלכלן, אני בא מעולם הפיננסי, אז התעסקות עם מט"ח, העברות כספים, טרנזקציות, הייתה לי מאוד מאוד טבעית. אז לקחתי את האישי עם המקצועי, ונראה לי שיצא סבבה.
עכשיו תגיד, איך היום אני משפחה, נאמר מעסיק עובד זר, איך אני מגיע אליך, או איך אני מפנה אותם אליך?
דבר ראשון, סביר להניח שהעובד הזר כבר מכיר אותנו. עשינו המון עבודה בשנים האחרונות לקדם את נימה בכל הקהילות. אז סביר להניח שיש לו, ואם אין לו, אז המעסיק לצורך העניין שואל את עצמו, איך אני מעביר עכשיו כסף על הטיפול, כן? נניח שהוא צריך להעביר סתם 7,000 שקלים, 6,000 שקלים, איך אני עושה את זה? מה, אני משלם לו במזומן? במזומן הפך להיות אישו, ואני גם לא רוצה לשלם במזומן, כי איפה יש הסמכתה שעשיתי תשלום, ואחר כך יבואו ויגידו ששילמתי ולא שילמתי, ו... הרבה מאוד כאבי ראש. אז באותם מקרים אנחנו מאפשרים כניסה של כסף או בעברה בנקאית שזה מתועד ויש אסמכתה, או אפילו בביט, שזה משהו שהוא...
רגע, ותגיד, הזכרת קודם שיווק, איך עובד שיווק באוכלוסייה של העובדים הזרים?
אז באוכלוסייה של הזרים זה הרבה מאוד מפה לאוזן. הטרסט הוא מאוד חשוב. תחשוב שעבדת כל החודש במקצוע מאוד מאוד מאתגר, נגיד את זה ככה, ועכשיו אני רוצה שתשלח את הכסף דרכי ושתהיה לקוח שלי. צריך לעבוד מאוד קשה בשביל זה, כן? במיוחד שאתה מסתכל על כל שקל ואתה מאוד חושש, כי אתה בא עם פער של תרבות ואין לך ביטחון כלכלי. אז התחלנו בתחילת הדרך עם קבוצות מיקוד כאלה ואחרות, ופתחנו סניף שלנו, יש לנו סניפים שלנו שאתה יכול להגיע אליהם, אתה מקבל שירות בשפה שלך, אתה רואה מישהו שנראה כמוך, יש לנו עובדים מהודו, מניגריה, מפיליפינים, מסין, מכל מדינה כמעט שאתה יכול לחשוב עליה, אז יש בנייה של אמון, יש לנו מעל 100 נקודות שירות ברחבי הארץ.
שירות פיזיות.
שירות פיזיות, כן. משווקים שלנו, סוכנים שלנו שעושים עבודה מדהימה מול הלקוחות, לא כל אחד מתחבר אלינו, אנחנו לא לוקחים כל אחד, אז אלה שאיתנו הם שחקני נשמה ומבינים את הכאב, ובסניף אתה בעצם חווה, או בנקודות הפקדה, אתה חווה education, אתה חווה לימוד על האפליקציה, אתה מבין מה היא מאפשרת לך. יש קבוצת פייסבוק מאוד גדולה, יש איבנטים, זה יכול להיות מסיבה או תחרות יופי, או עכשיו לקריסמס משהו שאנחנו עושים. מאוד מאוד אוהבים את העניין הקהילתי, ומה שמגניב שאתה משרת כל כך הרבה קהילות, זה שיש המון חגים, המון חגי עצמאות, המון, עכשיו היה דיוואלי באודו, שזה מדהים כמה החגים הם גם דומים, כי זה מאוד דומה לחנוכה.
מה זה דיוואלי?
דיוואלי זה חג אורות וביסום כזה וצבעים, וחג מאוד רווח באודו, וזה מאוד מזכיר את חנוכה קצת עם האורות, ואתה יודע, וחנוכה תמיד יוצא כזה על קריסמס, אז יש איזשהו בלנד מאוד מגניב של חגים ותרבויות. בקיצור, אוכלים אוכל מאוד מגוון אצלנו במשרד. כל אחד מביא את המנה האסיאטית שלו, זה אחלה.
יפה. אנחנו מתקרבים לסיום, ואנחנו ערב השבעה של ממשלה חדשה במדינת ישראל, שעושה רושם שתעסוק גם בנושא העובדים הזרים. מה אתה מאחל לנו?
מעל הכל אני מאחל לנו בהקשר הפוליטי, יציבות פוליטית. אני חושב שאנחנו מאוד מאוד צמאים לזה. יציבות פוליטית שתאפשר לנו לקדם חוקים טובים, לסגור פערים. ובהקשר של עובדים זרים, יש המון משרות בישראל שמאיישים אותם האנשים האלה. הם חלק מהכלכלה שלנו. זה יכול להיות במלונות, זה יכול להיות בסיעוד, וזה יכול להיות בבנייה. ואנחנו צריכים את הכוח עבודה הזה שיגיע לפה, ויאפשרו להם בעצם להתקיים כאן בכבוד, ויסתכלו עליהם כאנשים שחיים בינינו ומטפלים באנשים הכי יקרים לנו. אז נראה לי, אני מקווה שזה יהיה על סדר היום בין אלף הדברים שיש, שנוכל גם לעשות משהו טוב בין כל הדברים האלה.
משה, אני מודה לך מאוד, היה לי כיף גדול לשוחח. עד כאן עוד פרק בפודקאסט זמן לחשוב. נשמח להיפגש בפרקים הבאים.
תודה רבה.